בערוב, כעסקת לא מועדי מכבי חיפה מבית הפודקאסיה. אנחנו מזכירים לכם לחפש אותנו ברשתות החברתיות, נוסחים בערוב בפייסבוק, ירוק 1913 בטוויטר, נעשו לאפל פודקאסט וגוגל פודקאסט וברדיו מכבי, בכל אפליקציה אחרת שאתם מאזינים בה להסקטים, נעשו הסאבסקרייב ויהיו הראשונים לקבל כל פרק חדש שעולה. היום אין לנו את עמית פרלה, קצת נהדר, אבל אנחנו לא מבטרים על עמית פי, זה כאילו אצלנו, מבחינתנו אנחנו לא חייב להיות, אז עמית פוסטר איתנו, עמית, מה שלומך?
בסדר גמור, אתה גם יכול לקרוא עמית פרלה, זה בסדר, אני עונה לכל עמית פי שאתה רק רוצה. תמיד שמח, בכל מקרה אני כמובן תמיד שמח להיות פה, ותמיד כיף להתארח.
שמחים לארח אותך, כמובן עמית הוא אח של אופר, שהוא אורח די קבוע אצלנו. אנחנו נודה ליונתן אברהם שנותן לנו את התמיכה הטכנית מאחורי הקלעים. אני מתן גילור, בואו נצא לדרך. חברים, השעה קצת מאוחרת, אז אנחנו נוותר היום על הנביחות, ונמשיך מיד לעבר סיכום הניצחון בטביליסי. אז בוא עמית, תן לי ככה את הסיכום משחק שלך לניצחון הזה.
קודם כל, ולפני הכל ניצחנו. זה תמיד טוב, לנסוע לצאת למשחק חוץ אחרי תוצאה מאכזבת במפגש קודם שהיה למכבי, ולחזור מניצחון זה כבר טוב. לגבי היכולת, נראינו קצת יותר טוב מאשר במשחק החוץ הקודם בקזחסטן, אבל זה עדיין לא זה. אין שום ספק, היו כמה מהלכי כדורגל, לא מספיק, פערים גדולים בין ההגנה להתקפה, ההגנה עדיין לא מתואמת, רואים שהחבר'ה לא לגמרי בכושר, אני מאמין שזה ישתפר בהמשך. נקודה לחיוב, דין דוד הבקיע שער, זה מאוד מאוד יעזור לנו בהמשך.
כן, אני רואה על דין דוד ואז אני אמשיך לזה, יש הרבה דיונים על איפה לשבץ אותו. נכון, בין אוהדי מכבי וגם אתה ואני יצאנו לדון על זה, ואני אמרתי שברור שזה תלוי משחק, תלוי יריבה, תלוי שחקנים מזמינים והכל, אבל שאני מאוד מאוד מחזיקים ממנו דווקא כ9, והיום הוא נתן גול של 9. כאילו לא גול של שחקן שנכנס מאגף הזה, אלא קבל בפנים, עומד כמו שצריך, נותן את הצ'יפ מעל השוער, כמו שצריך. זהו, אני אגיד לך, המשחק מבחינתי אני מחלק אותו לסוג של 5 חלקים. בפתיחה, זה היה נראה סוג של המשך למשחק באלמטי, כאילו מכבי ממש לא הופיע, בדקות הראשונות, טביליסי השתלטה על המשחק, הייתה להם הזדמנות מצוינת, שאני שמח מאוד שלא נכנסה לכתידה איך המשחק מתפתח אחרת, אבל אני אגיד שני דברים כבר בשלב הזה, כאילו מהר מאוד מכבי התעשתה, וראו שני דברים, אחד, כל משחק כאילו שעובר מכבי עוד קצת מסירה, אתה יודע, מסירה קצת חלודה, קצת השחקנים נכנסים טיפה לכושר משחק, ובית, זו יריבה משמעותית פחות חזקה מקיירת. פשוט קבוצה פחות טובה. ואז מכבי, זה החלק השני, זה משם עד המחצית, מכבי הייתה קבוצה עדיפה. היה אמנם הרבה מאוד חוסר דיוק בחלק הקדמי, אבל כן הגענו למצבים, והמשחק ההגנתי בדקות האלה היה מצוין. חנקנו אותם, כאילו באמת, הם לא הצליחו לייצר שום דבר התקפי. החלק השלישי מבחינתי מגיע בתחילת המחצית השנייה, שוב מכבי התחילה כאילו רע מאוד, אגב אנחנו ראינו את זה בתקופה של בחר לא מעט פעמים, שאנחנו עולים למחצית השנייה לא טוב, בניגוד לתקופה של בלבול שאז היו הדקות שלנו, אחרי זה שוב כמו המחצית הראשונה, תוך כמה דקות השתלטנו שוב על המשחק, נראינו הרבה יותר טוב, הגענו למצבים, כבשנו את ה-2-0, ובאיזשהו שלב, זה היה נראה כאילו השחקנים של מכבי אמרו, טוב, זה, עברנו שלב, יש לנו משחק ביום ראשון, אז בוא נפסיק לשחק. והם נשארו על המשחק, על המגרש כאילו כי הם היו חייבים, וזה היה באמת דקות איומות ונוראות, שבוא נאמר שיצאנו בזול, שספגנו שם רק אחד. באמת, הגישה הייתה איומה ונוראה, לא אופייני למכבי של תחת בחר, ואני בטוח שהוא ידבר איתם על זה. בחיובי, קודם כל, כמו שאמרת, ניצחנו משחק חוץ באירופה, ולא קבוצה של מה שנקרא דייגים ונגרים. קבוצה עם מסורת, אלופת גיאורגיה שעולם לא ליגה פחות טובה מישראל, אבל לא איזה ליגה של יפארו, כן? שאפרופו יפארו, יש פוטנציאל לקבל את האלופה שלהם בסיבוב הבא, אם נאפיל, כרגע היא נכון לשעה זו מובילה בבית. זהו, אז איך אתה מתרשם, דיברת על החילופים המאוחרים של בחר, ובאמת אמרת, לפני השידור אמרת לנו, החילופים המאוחרים של בחר, בסוף עוד נקבל אדומים עליהם. אז אני רוצה לשאול אותך על העניין הזה, בוא תרחיב, כי גם אני הרגשתי כמוך.
תראה, לפני שאני אגע בבחר, אני חייב להגיד שאי אפשר תמיד להפיל הכל רק על המאמן. זאת אומרת, אבו פאני למשל, הצהוב שלו היה כל כך מטופש, כל כך מטומטם, אתה קשר אחורי, אתה יודע שיש לך קשר אחד פצוע, הקשר השני מורחק, אתה צריך לשמור על עצמך, אז אם אתה כבר מקבל צהוב ואתה לא מסרק במשחק הבא, לפחות תקבל צהוב של תעצור מתפרצת, תמנע גול, משהו שהוא, אתה יודע, משהו שאתה יכול להגיד, אוקיי, חטפתי אחת את טובות הקבוצה, כזה צהוב מטופש במצב של, כמה זה אחד, זה כבר היה 1-0 במצב הזה, נכון? כבר היינו,
אני חושב שכן.
וזה קרוב למרכז המגרש, לא היה שום סיבה, זה לא שלושה שחקנים שלהם רצו קדימה והוא מנע שם איזה מה, כלום, סתם צהוב מיותר, שבמידה, וכמו שאמרת, היינו מסתבכים בהמשך, זה יכול להיות רע מאוד, כי אז אתה נשאר עם קשר אחורי אחד למשחק הבא, ואם חס וחלילה קורה איזה משהו והוא נפצע, אתה נשאר בלי קשרים בכלל. וזה פשוט חוסר אחריות של שחקן. אז נכון, בחר לדעתי צריך להוציא אותו ואת פלניץ' לפני, כי פלניץ' היה אמור לקבל אדום היום. פלניץ' עשה שם עבירה של צהוב שבנס השופט לא הוציא, ואני חייב להגיד שאני באותו רגע הייתי מוציא אותו. אני הייתי אומר, אוקיי, אז הבלם שלי עצבני, עושה טעות או שתיים, לא ב-100%, בוא נשמור עליו, כי זה יותר מדי לשחק בלי הרד ובלי פלניץ' ויותר, למזלנו זה לא נגמר ככה, זה נגמר בסדר, אבל בחר היה צריך לעשות כמה חילופים, לפחות בוא נאמר שני חילופים, כמה דקות יותר מוקדם. אגב, כשהוא עשה את החילופים, זה באמת עבד, תוך כמה דקות גם הפקענו את השאר. ואם אנחנו מדברים על חילופים, דיברת קודם על דין דוד, אז אנחנו תכף נשמור אותו לסוף, אבל דין דוד זה באמת נקודה מאוד מעניינת. לא רק בעניין של תשע ולשחק בצד, לא באופן עקרוני הוא שחקן מאוד ורסטילי, והוא שחקן מאוד מעניין. שוב, נחזור במעבר אחד לעניין החילופים. במשחק הזה, בוא נאמר ככה, במשחק הזה, שהקישור הגיאורגי הוא הרבה פחות אגרסיב והרבה פחות חזק מהקישור של הקבוצה ששחק נגדה במשחק הקודם באלופות, אין שום מניעה להכניס גם את יובל אשכנזי קצת יותר זמן, כי יובל הוא בדיוק השחקן שיכול לפרוח בדיוק נגד קבוצות כאלה שנותנות לך לשחק, שאין שם את קשר אחד שלוקח את הקשר אחורה לבלמים, היה שם שטח והיה מקום, זאת אומרת שזה לא מצב שאתה אומר אוקיי, אני מכניס את אשכנזי ואני חשוף לחלוטין. היה אפשר להכניס אותו קצת, היה אפשר להכניס גם חלוץ כמה דקות קודם, כי דוניו לחץ וניסה, אבל דוניו עדיין לא בעניינים. אבל שוב, בסופו של דבר זה הכל, כמו שאמרת, זה דברים שאפשר לשפר אותם בהמשך, כי ניצחנו, אנחנו במקדמה גדולה מאוד למשחק הבא, וגם היריבה היא לא באמת כמו, לא היריבה כל כך גדולה, זאת לא היריבה גרועה, זה לא קבוצה ברמה של יפרו, אבל נתקלנו ונתקל בעתיד בקבוצות יותר טובות.
טוב, אני מאוד מסכים עם הדברים שאמרת, אני אחזק, גם לי יש עמית בבית. והוא ראית את המשחק, הבן שלי, ואיך שפלניץ' עשה את העבירה היא ששמחנו שהוא לא קיבל עליה את הצהוב, הוא אמר לי, די, עכשיו להוציא. כאילו זו סכנה גדולה מאוד, תכף שהרד לא יהיה בגומלין, ואני אגיד לך יותר מזה, קיבל רודריגס את הצהוב. אתה יודע, עם כל זה שהוא שחקן אחראי, אני מזכיר מה היה בבאר שבע, שהוא ידע שאסור לו לקבל צהוב, כי הוא לא שחק נגד מכבי, והוא קיבל את הצהוב. אבו פאני, אפשר לשחוק אותו, הוא בלב הכי לא ישחק במשחק הבא. כמו שאמרת, קבוצה שנותן שחק, אשכנזי, אפשר גם אשכנזי ומאור לוי ביחד, ולוותר על שחקן התקפה בדקות האלה, זה גם בסדר כשאתה כבר מוביל 2-0, אבל רודריגז, לשמחתי לא קיבל צהוב, אבל היה חייב להיות מוחלף. אם רודריגז מוחק במשחק הזה, אתה מגיע למשחק הבא, יצא קישור שלך, זה מאור לוי ויובל אשכנזי, שעם כל הכבוד, זה לא מספיק הרגע. וזה האימור פה של בחר, יצאנו ממנו בסדר, אבל אני כן הייתי מוציא את רודריגז הזה, תן דקות, מסכים איתך לגבי הוורסטיליות של דוד, החתמה של מכבי שאני מאוד אהבתי, דיברתי על זה גם בעונה שעברה עוד, כשהוא היה באשדוד, שאני מאוד מעוניין בשחקן הזה, אגב בכלל כרגע מסתמן ערב טוב לנציגות הישראליות, שגם באר שבע מובילים, ואני מזכיר ש כולן משחקות בחוץ, אז זה באמת פוטנציאל לא מבוטל, אפילו 4 קבוצות שעברו שלב, למרות שעוד אף אחד לא עבר, עוד מכבי לא עברה את טביליסי, עוד בטח שאשדוד לא ניצחה בבית, זה עוד מרחק, אני בערת אגב ברשותך, רוצה להגיד שאני קצת לא מבין את השדר והפרשן, אני חושב שהשכנר ואורי אוזן, שהם דווקא אחלה, אבל הם קצת הגזימו שם, שהם אמרו, אם לא תאפילנה שלוש קבוצות לשלב הבתים, זה יהיה כישלון. פה חבר'ה, אנחנו לא יודעים מה תהיה הגרלה של הפלייאוף, יש לבאר שבע קבוצה פולנית כנראה בשלב הבא, שהליגה הפולנית היא ליגה פחות או יותר ברמה של ישראל, בטח לא נופלת ממנה, לא צריך לזלזל, לא צריך להגיד ששלוש קבוצות, לא, אם לא שלוש קבוצות לא תגענה לה לשלב הבתים, זה כישלון, אני לא מסכים עם זה. אגב, אנחנו, אתה יודע, נותנים תובנות וזה על המשחק, יחד לך לראות את זה מפוקסל כמו משחקי ארקייד של סוף שנות ה-80.
חזרנו אחורה לימים של דום 1 ו-2, שאתה משחק, אתה יורה במישהו, ועד שהפגיעה מגיעה, כל הלבנות ככה קופצות והכל, כן, זה היה נחמד, זה היה שידור, זה היה קצת שידור, אתה יודע, נוסטלגי, מתאים קצת לליגה, לא? ליגה כזאת היא קונפרנס, שידור קונפרנס, מגרש גדול עם מעט מאוד קהל, קונפרנס. בוא נקווה שבהמשך רמה תתאים יותר לשאר הליגות האירופאיות, ולא למה שראינו היום בהקשר הזה. אפרופו הקשר ומשחקים, תראה, בוא נגיד גם את האמת, מתן, אנחנו אוהבים כדורגל, גם אתה וגם אני, ואני מניח שרוב מי ששומע את הפודקאסט הזה גם הוא, כולנו אוהדים מושבעים של מכבי חיפה, וכולנו עוקבים אחרי הליגות הגדולות. זאת אומרת, שאם אתה תשאל אותי על ליברפול, שאותה אני אישית אוהד, אני מכיר מצוין את כל השחקנים שלה, אני מכיר את כל הנקודות חוזק, את כל הנקודות חולשה, אני יודע מי מועמד ומי לא. להגיד לך שאני מכיר את כל הקבוצות שהקבוצות הישראליות אמורות לקבל בשלב הבא ברמה שאני יכול להגיד לך היום מי יותר טוב ופחות טוב, אני רוצה להגיד לך את האמת, אני לא מתיימר. ואם יש אנשים שמסוגלים כבר עכשיו לדעת, אז באמת כל הכבוד, אני את רוב הזמן הפנוי שיש לי, מעדיף לראות את ליברפול ואת ברצלונה ואת יובנטוס, פחות את כל מיני קבוצות שאני מודה, שאני לא תמיד יודע להגיד גם את השם שלהם עד שאני לא בודק כמו שצריך. אז נכון, אפשר ללכת ולבדוק, ויש שם מספיק אתרים, ויש מספיק חבר'ה שאנחנו סומכים עליהם, ויש את כל המידע, והרבה יותר זמין, אבל כבר עכשיו לדבר על כישלון, לא יודע, אתה יודע, כמה אנחנו ראינו את הקבוצות המעמדות בשלב הבא, באמת בפועל משחקות. אני מעט מאוד אם בכלל.
יותר מזה, גם הקבוצות הישראליות אנחנו עוד לא יודעים כל כך מה הרמה שלהן ובאיזה כושר הם תגענה, ומישהו רשם היום אפילו בפריוויו למשחק הזה של מכבי, לא עד מכבי, רשם משהו על זה שכישלון של מכבי חיפה נגד קיירת, הכישלון הנחרץ, זה משהו, לא זוכר באיזה צורה פומפוזית הוא הציג את זה, כאילו מכבי בא מול קבוצה, ברמת התקציב שלה, בשיא העונה, בסדר, והודחה. שיחקנו לא טוב, משחק אחד היינו יותר טובים מהם, לא הצלחנו לנצח. ברור שזו לא הצלחה, ברור שזה מאכזב, זה לא היה שם איזה כישלון, אתה יודע, שאתה אומר, גם היינו לא מדורגים, הם היו המדורגים. זה, בוא נאמר שההדחה מול נומה קליו, זה היה באמת כישלון.
מסכים.
הנשירה מול קיירת אלמטי זה לא כישלון אחד.
תראה, זה קצת זלזול בכדורגל שאנחנו לא מכירים. קיירת היא קבוצה סובייטית, כמו שנקרא סוויית של פעם, הם לא טכניים, מי יודע מה, זאת אומרת, אתה לא יכול לבוא ולהגיד שהשחקים שלהם יותר טכניים, אבל הם חזקים, והם פיזיים, וזה מאוד מזכיר את הקבוצות של הסקנדינבים, שהכדורגל הישראלי מאוד מתקשה להתמודד איתם, כי בטכניקה אני בטוח שעוד חודשיים, שלושה, אנחנו היינו מסודרים איתם, אבל בשאר האספקטים הם לא פחות טובים, בהחלט, כמו עוד כמה קבוצות סובייטיות לשעבר, שמסוגלות להתמודד עם קבוצה מהליגה הישראלית. אז נכון, כמו שאמרת, זה לא כיף, זה די מאכזב, אבל זה לא כישלון ברמה שאתה אומר, אוקיי, כמו נומה קליו, שבמאמן צריך לקום ולשים את ה... למרות שכמובן, יש לו חלק בטעויות, הוא עושה לו מהטעויות לדעתי, אבל זה בטח לא הפסד ברמה שאתה אומר, אוקיי, זה... מי היה מאמין שדבר כזה יכול לקרות? הלם וסנסה, כל אירופה מדברת על ההפסד של מכבי חיפה. לא. שוב, יכול להיות שאם נוגרם נגד קבוצה מ-EA פארו, בשלב הבא אנחנו נצפה וכנראה נהיה גם פייבוריטים. אבל כמו שאמרת, יש גם עוד קבוצות, אני לא מכיר את כולן, אנחנו צריכים לחכות ולראות, קודם כל לעבור, לראות מה יהיה הגרלה, ואחר כך נתקדם קדימה. עכשיו, אני רוצה שנייה לחזור איתך
בכל זאת. הגרלה השלב הבא כבר נערכה.
נכון, לא, אני אומר, אני כרגע מודה, לא מסתכל בכלל קדימה, לא הסתכלתי ולא טרחתי לבדוק, כי זה לא מעניין, קודם כל תן לעבור. אחרת אני ממש אתבאס, אני אבזבז את זמני על כל מיני קבוצות מ-EA פארו וכאלה.
אוקיי, אני אתקן אותך שכרגע הם בדקה 72, ואותה קבוצה מ-EA פארו מובילה 4-0.
אז אנחנו כדי הולכים לקבל אותם בשלב הבא.
כן, אז אם מכבי אכן תצליח לעבור את טביליסי, היא תצטרך לנסוע ליפרו, ואנחנו בטח נעשה אולי את הפרק נוסק הזה, אני מזכיר לך מה היה שמכבי הגיעה פעם אחרונה ליפרו, ואיזה נעמת הקבירי שיחקה, ומה הייתה התוצאה.
נכון, והפסדנו שם 3-2, אתה צודק, אבל באנו עם 4-0 במשחק הקודם, אני מאוד מקווה שגם הפעם אנחנו נראה את אותו תסריט, ואז אפשר להפעיל שם 2-3 לא מעניין. מה שכן, כמובן, אני מודה שאני ברמה האישית עדיין חושב שאליפות היא מעל הכל, וצריך לעשות את הכל, ואם תהיה פה, בוא נאמר, יכול להיות שאם עוד 2 או 3 נעשה את הדיון הזה שוב, אני אגיד לך, תשמע, אני מעדיף להגיע לשמינית גמר, או לא יודע מה, בליגה האירופית, או באיזשהו קמפיין מכובד מאוד, ומעדיף להשקיע שם את הכוח. אבל השנה הזאת, אליפות אחת, זה לא מספיק לגמרי מכבי חיפה כל כך הרבה זמן, קודם כל, אני אשמח מאוד להגיע לבתים, אבל קודם כל, מכבי חיפה צריכה להתמקד בליגה, זו דעתי, אחרי שניקח עוד אליפות, נוכל כבר להתקדם קדימה. נכון שיש פה עניין של נקודות ושל דירוג ושל חוסר רצון להגיע שוב לא מדורג ולקבל קבוצות חזקות, אבל בשנה הקרובה, קודם כל ולפני הכל, עוד אליפות, זה הלחם והחמה שלנו, ואחר כך כבר נתעסק בקצפת.
בוודאי, היה לנו פרק מטרות לעונה, ואני אמרתי שם שהאליפות מבחינתי זה מעל הכל, ואמרתי שאם נגיע לגמר ליגת האלופות, וישאלו אותי אם אני מעדיף נצח את זה או לקחת אליפות, אז אני אשקול מחדש, אבל עד אז האליפות מבחינתי,
אתה יודע מה, אני אלך איתה, אם תבטיח לגמר אירופית אני גם כן מוכן לשקול מחדש, אבל אתה יודע, האירופית, מה הרגע שהקבוצות האנגליות והספרדיות והגדולות התחילו לקחת ברצינות את השלבים המאוחרים יותר, היא גם הפרה ליגה שהיא מעל הליגה הישראלית ברמה 2. מכבי חיפה לא באמת יכולה להתמודד עם קבוצות מאנגליה או מאיטליה שבאות עם הרכבים. זה לא כמו שהיה פעם שקבוצות מאיטליה באות לך עם הרכב שלישי, או קבוצות מאנגליה באות לך עם הרכב חמישי. היום שמינית רבע גמר, קבוצות מעלות את הרכב החזק, ומה שנקרא שיהיה לנו בהצלחה, כמו שנאמר.
כן, לקבוצה ישראלית היום להפיל לליגת אירופה זה קשה, תלוי כמה היא מדורגת במוקדמות אלופות וזה, אבל הליגה האזורית זה אפשרי, ושם גם היריבות, יש גם יריבות חזקות, אבל הממוצע הוא כמובן נמוך יותר, ולשם אנחנו כמובן מכוונים, זה המפעל שאנחנו משחקים בו כרגע.
אגב, יש בלמד כסף מסתבר במפעל הזה, חייבים להגיד.
בהחלט, זה כסף, תראה, זה כסף גם מתוצאות, וגם ימי משחק, מה שנקרא, זכויות שידור, פרסומות, הקהל של מכבי, כל המוסיף גורע, מה שנקרא, מבחינת הרווח שהמודון סייב, בטח במשחקים אירופאים, בטח אם נגיע לשלב בתים. בטח, יש לזה משמעויות, וגם שחקנים אחרי זה, שאתה יכול למכור עם חשיפה באירופה, יש לזה משמעויות כלכליות מאוד גדולות, וזה חשוב למועדון כמו מכבי להגיע לשלב בתים. אני מסכים איתך, אליפות יותר חשוב. ועדיין, אנחנו צריכים לכוון לשם, ואני מאוד מקווה שנעבור את ה-BDC, שנהיה, כמו שאמרת, פייבוריטים, אם נעפיל מול קבוצה מ-EFR, או אנחנו רואים בתקווה לעבור, ואז נראה מה תהיה הגרלה של הפלי-אוף, אם וכאשר, בו זה עוד באמת רחוק. אז עוד משהו על המשחק הזה, שהוא היה משחק לא טוב, לדעתי גם בקצב די נמוך, ורמה לו משהו, אבל העיקר שניצחנו, עוד משהו אתה רוצה להגיד עליו?
קצב נמוך זה הגדרה מהירה למה שראינו ב-30 דקות האחרונות, אני חושב. זה היה משחק שהיה על סף ההליכה, אבל באמת, שוב, קשה מאוד לבוא בטענות, אנחנו יודעים על מה עבר הכדורגל שלנו, ומה עבר הכדורגל העולמי עם הקורונה ועם כל ההפסקות בשנה, שנתיים האחרונות. מכבי לקחה אליפות, טבעי שיש ירידת מתח, צריך לזכור את זה, אבל אני בהחלט מצפה שעוד 2-3 הקבוצה תראה יותר טוב, ולקראת שנגיע לליגה, אנחנו כבר נראה הרבה יותר טוב, והדברים יראו יותר מהר ויותר חלק ויותר משושב, וגם צריך לזכור שגם רוב השחקנים מכירים אחד את השני, אז זה גם אמור להקל באיזשהו שלב על התהליך, מתישהו שירי כנס יגיע חזרה לקוחותינו, סן מנחם משתפר קצת, אופרי הרד יחזור, נטע אני מניח ייכנס, אלי מוחמד, יש עוד למה, אתה יודע, יש עוד למה לצפות במכבי חיפה, זה לא שמה שאנחנו רואים עכשיו, עם זה אנחנו הולכים למלחמה.
כן, טוב, אז בואו נעבור לדבר על המשחק שיש לנו ביום ראשון, אלוף האלופים, אני קצת פרשותך לפני זה גם קצת במכבי תל אביב, תראה, אני לא יודע מה הם מכינים לאלוף האלופים, כמה זה הם, או מבחינתם זה משחק אולי יותר חשוב משחק, אני לא מאמין, אבל יכול להיות, אולי זה סתם עניין שפצועים, הם היום פתחו עם 3 בלמים, בלטקסקה, פיבן והרננדז, זאת אומרת, נחמיאס לא פתח, אני לא יודע למה, אם אולי הוא לא קשיר, אולי הוא עדיין לא התחבר, לא יודע מה הסיפור, סבורית לא פתח, שוב, שם היה איזה ענייני קשירות, אבל אני לא יודע מה מצבו אמור להיות לקראת יום ראשון, יני אנחנו יודעים שחולה בקורונה, וגם גלאזר בקישור לא פתח ולא גולסה, הם פתחו עם ריקן וקרצב, שוב, לא יודע מה המצב הקשירות שלהם, וכמובן, כן, פתח יונתן כהן וגררו וחוזז, זאת אומרת, השלישייה הקדמית, מבחינה הזאת הם כן פתחה, או שלישייה, אולי הכי חזקה שיש להם כרגע פוטנציאל בסגל, וכמובן טננבאום שכרגע לא משחק, ופרץ הוא זה שפותח, אז זה הנתון שלהם, אני אין לי, לא יודע מה הם יעשו ביום ראשון, מי כן יהיה קשיר, מי לא יהיה קשיר, אני רק יכול להסתמך על מה שהם עושים היום, לנוכח הדברים האלה, ולנוכח זה שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שיש לנו עוד משחק חשוב ביום חמישי, איך אתה עולה למשחק הזה, מבחינת שיטה, מערך, הרכב, כמה הוא חשוב בכלל מבחינתך?
תראה, הדבר הראשון שאני עושה, קודם כל מוציא מהסגל את רודריגז, זה לפני הכל, קודם כל, נטע פצוע, אלי מוחמד אמרנו מורחק, אבו פאני מורחק, אני לא יכול להרשות לעצמי.
אני לא מדבר איתך על המשחק ביום חמישי, שני מורחקים מחמישי, אני מדבר על אלוף האלופים, יום ראשון.
נכון, אני לא יכול להרשות לעצמי, שהקשר הטבעי היחיד, היחיד מתוך הרביעה שיש לי, היחיד, ייפצע מאיזושהי סיבה, אם תח שריר או יקרה לו משהו. כי לשחק עם בלעדי ארבעתם ביחד זה לוקסוס שמכבי חיפה צריכה לעשות הכל כדי להימנע ממנו. אוקיי? אם היינו מנצחים עם 4-0 היינו מדברים אחרת. ניצחנו 2-1, אתה יודע שכדורגל זה משחק נזיל, אתה יכול לקבל גול בטעות מקרן, דקה ראשונה, פתאום זה 2-2, כל הקהל מתחיל ללחוץ, סיפור אחר לחלוטין. רודריגז מבחינתי לא רואה דקה ולא משנה מה. חוץ מרודריגז הייתי מעלה באמצע כמובן, קודם כל טלי מוחמד, נותן לדין דוד לשחק. נותן לגולדברג בצד שמאל, עושה כמה שיותר חילופים ונותן לכמה שיותר שחקנים שאני מאמין שיפתחו לנוח. בשלב הזה של העונה אני בספק אם כל השחקנים מסוגלים לשחק שני משחקים בעונה, שרי בטח כמו שהוא נראה לא מסוגל לשחק שני משחקים בשבוע, שרי בטח לא פותח, עושה רוטציה עם אצילי וחזיזה, ובאופן עקרוני עולה עם, בוא לא נקרא לזה הרכב ב' כי הספסל של מכבי חיפה היום הוא הרבה יותר טוב, אבל בהחלט עולה בלי רוב השחקנים המשמעותיים. אם אתה שאל אותי על הרכב, אז הייתי עולה משהו כמו ג'וש בשאר, אני אפילו לא יודע מה להגיד לך בצד ימין, כי אין לנו מחליף לרז מאיר, וגם, אבל רז מאיר אנחנו יודעים שיש לו כושר גופני מספיק טוב, אז הייתי עולה רז מאיר בימין, דן וגרשון באמצע, גולדברג בשמאל, באמצע אבו פאני ואלי מוחמד ואשכנזי, ולמעלה הייתי עולה אצילי או חזיז החצי אחד, דין דוד ובן סער. בחצי הייתי מחליף את חזיזה ואצילי שלא ישחקו חצי, ואת שאר החילופים, אורלי, והייתי מכניס במידת הצורך, ואת שאר הילדים אם צריך. זה בגדול.
אני איתך סך הכל, מבחינתי משחק המטרה הוא יום חמישי, המשחק הזה ביום ראשון. אני כמובן רוצה לנצח, אתה יודע, אני באותו עוד מכבי, אני רוצה לנצח כל משחק, ובטח כשמדובר על מכבי טיב, בטח כשמדובר על משחק על תואר. זה לא משחק חשוב לי מדי, המשחק המטרה מבחינתי הוא ביום חמישי. אני לא מסכן, כמו שאמרת, אף אחד הוא קריטי ליום חמישי והוא נמצא בסכנה. ג'וש כהן, אני מסכים. וואלה, גם אם בחר יחיד יפתוח עם ישראלי, אני זורם עם זה, אני לא...
לחלוטין לא אני חייב, לחלוטין.
רז מאיר כסטריין, כאילו, אין מה לעשות, פצוע. אז זה לא רק שרז מאיר שכושר גופני טוב, אתה צועק, אבל לרז מאיר אני לא חושש שאני אמיס עליו, והוא יקרוס לי בהמשך העונה. כי אני יודע שהוא לא מיועד להיות הרכב ראשון בהמשך העונה, אז אני בא לתת לו אומס עכשיו, יהיה לו את הזמן לנוח. זה לא שאתה אומר עכשיו אני מאמיס על, 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 על שחקנים אחרים, וכאילו, אתה יודע, על סן מנחם, כל כבוד לגולדברג וזה, אני לא יכול להמיס עליו יותר מדי עכשיו. אז לכן, כמו שאמרת, גולדברג באמת, זה מתבקש שיפתח בצד שמאל, כמובן דן פותח בטוח, גרשון או פלניץ', אני זרום איתך על גרשון, כי אני כנראה רוצה לפתוח עם פלניץ' ודן ביום חמישי. ואז זה יוצא לי שכל אחד משחק שניים משלושה, שזה מצוין מבחינתי, זה רוטציה טובה. אלי מוחמד ומוחמד אבו פאני זה נו בריינר באמצע, אני איתך לגמרי שהייתי פותח עם אשכנזי איתם, למרות שאף אחד מהם הוא לא אחורי, אבל כשהם שלושתם ביחד, בעיקר אבו פאני ואלי מוחמד, שני שחקנים שיודעים לחלץ, שיודעים לעשות לחץ, שיודעים להיות עלוקות לכדורים, אז אמורה להיות שלישיית אמצע מספיק חזקה, שוב, כשאנחנו יודעים שגם מכבי תל אביב רק התחיל את העונה, ואנחנו יודעים שגם להם יש את המשחק שחשוב יותר ביום חמישי, וגם אצלם יש את הסיפור שוב עם גולצה וגלזר, שאני לא יודע למה הם פתחו היום, ואני מניח שיש שם ענייני קשירות, ואז גם הם כנראה לא התאבדו שלהם הקישור הכי חזק שאפשר נגדנו, לגמרי איתך, רוטציה בין אצילי וחזיזה, דין דוד כנראה באגף השני, שוב אני לא חסיד שלו באגף, אבל כרגע אין לנו ברירה, אנחנו רוצים לתת לשרי לנוח, ואני משחק איתו, זאת אומרת, אם אני פותח עם נגיד עם אצילי בימין, אז דין דוד בשמאל, ואם אני פותח עם, אתה יודע מה, בכל מקרה, חזיזה או אצילי בימין, ואני מעדיף את דין דוד בשמאל, ושר מבחינתי זה חלוץ, כי דוניו פשוט פתח עכשיו, ולשר עוד לא יצא לפתוח מבין שלושת החלוצים שלנו, אז אני נותן לו לפתוח, ואגב אני אומר שאם עווד, שהוא עוד לא עזב, וזה נכון שבאירופה לא משתפים אותו עדיין אולי כדי לא לשרוף אותו, אתה יודע, כי הוא יכול לדבור לקבוצה אחרת אולי במפעלים אירופאים אחר כך, ולא רוצים לשרוף אותו, יש בזה גם, אבל כרגע במפעל כזה, אם עווד יכול לשחק, והוא בסטנט אוף מיידה נכון, אין לי בעיה גם שנפתוח עם עווד כאילו בימין, דין דוד בשמאל וסער נגיד בחוד, אני אחיה עם זה בשלום לחלוטין.
האמת שגם לתת לעבד כמה דקות זה בסדר גמור, אתה צודק, מאור לוי צריך לקבל דקות, שוב, בשביל זה המשחקים האלה, זה משחקי ידידות, נכון שהפכו את זה להיות איזשהו משחק שהוא כזה סמי רשמי כזה, אבל באמת שבשלב הזה של העונה זה לא כל כך מעניין, נכון שמכבי תל אביב זה פיקנטריה, אבל גם כן יש מטרות יותר גדולות משל נצח אותם עכשיו, אנחנו נשמח שהם ינצחו היום ואנחנו ננצח אותם בליגה, אני בטוח שכולנו חותמים על התסריט הזה בשתי ידיים, אבל אם כבר אנחנו מדברים על דין דוד בשמאל, תראה, בעולם, בלא מעט קבוצות יש חלוצי אגף, בארץ זה פחות נפוץ, בארץ גם כשעולים 4-3-3 בדרך כלל עולים קשרים קדמיים, כמו אצלנו עם אצילי וחזיזה או שרי, דין דוד יכול להיות, שוב, אני לא יודע עד כמה זה אפשרי, כי אין בארץ כמעט חלוצים שיכולים לנהל משחק מלמעלה, ללחות ולנהל כמו שמשחקים בקבוצות הגדולות, אבל דין דוד בהחלט יש לו את המהירות ויש לו את היכולת ויש לו את השכל, לעשות את התנועה לעומק מהצד פנימה. זאת אומרת שהתקפה מתנהלת בצד אחד, והוא ממש מתפקד כחלוץ שני מהצד. אני לא יודע אם זאת הכוונה של בחר, אני לא יודע אם הוא ישחק בכלל, יכול להיות שהוא באמת יהיה שחקן אגף קלאסי, ויכול להיות שהוא ישחק באמת לפעמים כמספר 9, אבל הוא נותן את האופציה לשחק בצורה קצת שונה ממה שהיה בדרך כלל, כמו שמנה וסלח יכולים, כמו שסטרלינג יכול, כמו שעשה נאמר בחלק מהזמן בברצלונה, טוב, אני נותן פה שמות גדולים, אבל זה הכוונה, כמובן, לא באותה רמה, אבל ברמה שלנו, אבל זה עוד משהו, זה עוד משהו לארסנל התקפי של מכבי חיפה, שיכול להיות, אולי נראה אפילו משהו מזה במשחק הקרוב, לך תדע.
תראה, אמנם המגינים שלנו הם לא שיאים מגני ההתקפה האפשריים שאפשר למצוא בכדורגל הישראלי, אבל גם במשחק הזה זה לא אסון, אני חושב במקרה צריך לפתוח גם או לעבור תוך כדי משחק, אם רואים שצריך ל-4-4-2 יעלום, כאילו סתם דוגמה, תשחיק עם אבו פאני מאחורה, או אלי מוחמד נגיד סליחה מאחורה, אבו פאני אשכנזי כל אחד בצד מלפניו, בקודקוד לצורך העניין אצילי או חזיזה, וכצמת חלוצים, צער ודוד נגיד, זה משהו שהוא לגמרי בסט הכלים של השחקנים האלה.
אני מסכים איתך לחלוטין, שוב, זה משהו שלא היה באופן עקרוני בעונה הקודמת, וקיים השנה, אנחנו נראה עד כמה בחר ישתמש בזה, אבל זה בהחלט משהו שמעניין, ויהיה נחמד לעקוב אחר ולראות אם מכבי חיפה תשחק ככה מדי פעם, שהשחקן הכי קדמי בכלל יהיה קשר קדמי, שמוביל את הלחץ ובעצם מנהל את המשחק, והחלוצים באמת מצטרפים לא בדיוק כמו אמצע למאגף, באמת יש למכבי חיפה אין ספור אפשרויות בחלק הקדמי, ועכשיו נראה את בחר מה הוא עושה עם הארסנל המשובח הזה.
כן, וגם לחלק ההגנתי שכאילו פתח פחות טוב את העונה, אבל ההגנה זה משחק, ראית היום שכשכל הקבוצה השתתפה בהגנה, למרות שההגנה שלנו היא עדיין לא נראית מספיק טוב, משחק ההגנה היה נראה טוב, וכשבדקות האחרונות, כשהחלק הקדמי הפסיק לעשות הגנה, ורק החלק האחורי התעסק בהגנה, אז לא לעשות, זה היה נראה פחות טוב, ופה הם יצטרכו לתת כתף, מה שנקרא, אבל משהו, עוד להרע, אגב, ששמתי לב לזה היום, וזה גם לקח חשוב למשחקים הבאים, תראה, עד דקות שמכבי עשתה לחץ גבוה, הרוויחה את הכדור, ואז התחילה לנהל התקפה מסודרת. עכשיו, זה קצת מוציא את העוקץ, כי אתה מוציא הרבה מאוד אנרגיה על לחץ גבוה, נכון שזה, אחת המטרות זה לשבש את המשחק של היריבה, את משחק ההתקפה של היריבה, וזה הצליח. אבל המטרה השנייה שכשאני משיג את הכדור, אני כבר נמצא בעמדה התקפית, עם הרבה שחקנים ואני יכול לדחוף אותו מהר קדימה, להגנה לא מאורגנת. ואת זה לא עשינו, זה מה שדווקא עשינו טוב בעונה שעברה, זה עניין של תאום, זה עניין של גם שחקנים חדשים, חלקם שנכנסו מחליפים ועדיין לא חלק אינטגרלי, שיודע מהקבוצה, וזה מה שצריך לתרגל באימונים, כי היום באמת כמה הרווחות כדור שאתה אומר לעצמך, זה לא שצהל לא הצלחנו לתרגם את זה לשער או למצב, אלא שפשוט לא תרגמנו את זה להתקפה מתפרצת, שלקחנו את הכדור והזזנו אותו אחורה והתחלנו להניע, זה נראה לי חבל, כי זה לא שווה את הסיכון של הלחץ הגבוה.
אני חושב שברגע ששרי השתפר קצת ויוריד קצת חלודה, גם באספקט הזה מכבי חיפה תהיה הרבה יותר טוב. כמובן שגם אצילי וחזיזה עוד לא ב-100% יכולת, אבל אצל שרי זה ממש בולט, ואנחנו יודעים ואנחנו מכירים את היכולות שלו להוביל את הכל. זה בדיוק השחקן שתפור על הדברים האלה. השחקן שתמיד יודע לבוא ולהתפנות לכדור הראשון אחרי שחוטפים את הכדור, הוא זה שיודע גם תוך כדי תנועה לראות לאיפה השחקנים הולכים, והוא המוביל כדור הכי טוב שלנו. אנחנו באספקט הזה, אני בטוח לחלוטין שמכבי תראה הרבה יותר טוב בהמשך. אין לי ספק
בכלל. אני מסכים איתך, באספקט הזה הוא, שמע, אני אתעלה פה באילנות גבוהים, ויכול להיות שהוא לא ברמה, אבל מבחינת היכולת הזאת לקבל כדור בהתקפה מתפרצת ולדחוף אותו מהר קדימה לשחקן הנכון, אז ברקוביץ זה כמובן השחקן שעשה את זה הכי טוב במכבי שלי יצא לראות, אליך עוד יצא גם את ממן וזה, אני לא יודע, אני קטונתי.
לא, ברקוביץ' מעל כולם, אין פה ויכוח בכלל, זה לא ויכוח בכלל.
ועוד שחקן שהיה עושה את זה מדהים, זה יז'י בז'צ'ק, שהוא היה דוחף אותם לבניון וקלצ'נקו שם ורפי כהן, ותודה, הרווחת הכדור, בום, הוא היה זורק אותם קדימה במהירות ובדיוק ובדיוק לשטח הנכון.
אז תראה, כששרי הגיע, לקח לו בערך, לקח לנו 2 דקות לקלוט שהוא שחקן. שרי נתן 2 עונות טובות מאוד, נכון שמדי פעם הוא קצת נעלם במהלך משחקים, וכמה משחקים שירץ בכושר, אבל זה שחקן שהוא, איך אומרים, שחקן שהקהל קודם בשלו כרטיס, הוא בועט, הוא מוסר, הוא עושה פעולות לצפויות, הוא מכין כדרים. אז הנה, בוא נתן לו עוד משימה. בוא ניתן לו משימה לתת עוד עונה, ואז כשפעם באה שאתה תגיד לי, שרי ליד פרליה ויז'י ואפילו ברקוביץ', אז אני כבר לא אסתכל וחייך, אלא אגיד, תשמע, מתן צודק, הנה, רשמנו, אנחנו נהיה פה בסוף השנה, ונראה איך העסק הזה יצא לפועל.
כן, והוא נותן לך גם מספרים, כל הזמן מספרים, בעיקר בפלייאוף שנה שעברה, הוא נותן שערים, הוא נותן בישולים, הוא שחקן שמביא מספרים, אתה אומר, או שתביא לי יציבות, ואז אני יכול, אתה יודע, כאילו יציבות ברמה גבוהה, או שתביא לי מספרים, וזה מביא מספרים. ואם אתה רוצה גם מציבות ברמה מאוד מאוד גבוהה וגם מספרים, אז אל תחפש את זה בליגה הישראלית, אני מצטער.
לא רק מספרים, תשמע, זה לא נכון לצמצם את שרי רק למספרים.
לא, ברור.
הוא משפר את כל מי שנמצא מסביב, הוא מושך עליו תמיד 2 שחקנים, הוא כל הזמן בא לקבל כדור, תשמע, הוא שחקן מצוין, מה, אין פה מה לדבר בכלל, הוא שחקן יוצא מהכלל, ולשמחתנו הוא הגיע, ואנחנו נהנים ממנו ונמשיך לראות ממנו, אני מקווה גם העונה הזאת.
כן, אבל אמרת נכון, שהוא לא הכי יציב, הוא לא שומר על אותה רמה גבוהה לאורך הרבה, שאנחנו יודעים שיש לו לאורך כל העונה. וזה מה שאני אומר, שאתה לא יכול, שחקן כזה שהיה שומר על אותה רמה גבוהה לאורך כל העונה, לא היה פה.
לא.
זה כמו שאומרים, רוקביצה, אין לו את הטכניקה, אין לו זה. אני אומר, בסדר, היה לו, הוא לא היה פה. כאילו, אתה לא יכול לקבל גם וגם בליגה הישראלית, אתה צריך לקבל פה חלק.
לאוטרו מרטינז ושאר השמות משחקים באיטליה. הם לא משחקים פה. אם שרי היה מסוגל לשחק 90 דקות באותה רמה, אז הוא היה גומר את הקריירה כמו סניידר, ולא כמו ויינסטרוט, מאוד פשוט. אין פה חוכמות, בסדר גמור, גם לנו מותר לנות מהדברים האלה לפעמים.
מסכים איתך לחלוטין. טוב, עמית, עוד משהו שאתה רוצה לקראת ראשון, או שחשוב לך להגיד?
עכשיו, תוך כדי שדיברנו על ההגנה של מכבי חיפה, אני שם לב שמכבי חיפה שיחקה עד עכשיו 3 משחקים רשמיים, והיא שיחקה את רוב הדקות, פרט ל7 נדמה לי, בלי שלושה משחקני הגנה שישחקו קבוע. נטה שיחק מעט מאוד, סטרן לא שיחק בכלל, וערד לא שיחק בכלל. גם דן כמעט ולא שיחק. אז קשה גם את ההגנה, קשה מאוד לדעת לאיפה אנחנו הולכים, כשכל כך הרבה שחקנים לא נמצאים. ולכן נכון שיש רגעים שאתה מתעצבן מהצד ואתה לא מבין מה קורה כאן, אבל צריך לזכור שגם ההגנה תתייצב, וגם שחקנים ברמה האישית שישחקו שם יהיו ככל הנראה יותר טובים ממה שאנחנו רואים כרגע.
אין לי אלא להסכים. עמית, המון המון תודה שהתארחת אצלנו.
תודה לכם.
אנחנו שוב נותן ליהנות הנוראה שנתנו את הפתיחה ככה מאחורי הקלעים. אני מתן גילור, תודה רבה שהזנתם. ביי ביי.